שוב אני שמח לראות את כולכם כאן במקום הקדוש הזה במעלה אדומים. הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא סוגיה מאוד מעניינת, ולמעשה אנחנו נחבר שתי סוגיות. בתחילת השיעור אנחנו נדבר על המעלה עצומה של זיכוי הרבים וכמה חשוב לבן אדם לקחת חלק בזיכוי הרבים, ובחלק השני של השיעור אנחנו נדבר על תיקון לבן אדם שמחתי את החבר שלו או לימד אותו לחתו, איך השתי סוגיות האלה מחוברות ביחד וחברו ביחד לשיעור אחד. אנחנו נחבר אותם יפה במהלך השיעור. אז קודם כל רבותיי, זיכוי הרבים, אין לך מעלה יותר גדולה מזו, והרבה אנשים מחפשים ישועות לכל הצרות שלהם ולא יודעים שלפעמים הישועות הרבה יותר פשוטות ממה שהם סוברים. מחפשים כל מיני בבות וללכת לקברות צדיקים, וזה כמובן טוב ללכת לרבנים לבקש ברכות, אין ספק, וכל שכן קברות צדיקים שיש לזה מקור בגמרא במסכת סוטה בדף למד ד' וגם בזוהר החרמות בדף עינה, ועשינו על זה שיעור וכתבתי על זה תשובות בהלכה, ודיברנו כמה פעמים במעלה הגדולה ללכת להשתתח על קברות צדיקים, ובפרט בחודש אלול הקרב ובא. אז ודאי שזה מעלה גדולה, אבל מי שרוצה מעלה באמת לראות ישועות, אין לך דבר יותר גדול שהקדוש ברוך הוא מתרגש ממנו כמו זיכוי הרבים. ואם אתה רוצה לרגש את הקדוש ברוך הוא כדי לראות ישועות, אתה צריך לזכות את הרבים, וזה דרך עצומה לקנות מניה שעובדת ועושה לך זכויות לעולם הבא. אין מניות יותר גדולות מזה כמו זיכוי הרבים, שהמניה שלך רק הולכת ותופחת והדיבידנדים הולכים וגואים גם אחרי הפטירה מהעולם. וכל שכן אם הוא מזכה את המשפחה שלו, מקיים גם מבשרך אל תתעלם, כגון שהוא חזר בתשובה והתחזק והמשפחה שלו עדיין חילונים ורחוקים ולא מכירים את הערך של התורה, הוא עצמו יכול להחזיר אותם בתשובה, לא בממרות, כי זה לא ילך, כי הם לא סופרים אותו, כי הם חושבים שהוא חשוך והוא שונה, ובאמת על ידי דוגמה אישית, על ידי עצם זה שהוא יראה להם מה זה התורה וכמה הוא היה מטורף ומשוגע, ופתאום נהיה רגוע ומקבל וקשב. כמו שהגמרא אומרת בדף פי וב במסכת יומה, יחידה מקידוש השם, יחידה מחילול השם. עצם זה שאומרים עליו בבריות, תראה את זה איזה יופי הוא מתנהג, תראה את זה איך מסע ומתנו בשוק עם הבריות באמונה, תראה איך הוא מתנהג יפה, זה כרטיס ביקור לתורה, זה כרטיס ביקור לקדוש ברוך הוא, זה לבד יכול להחזיר אנשים בתשובה. היום המציאות היא הרבה יותר מסובכת, זה לא מספיק דוגמה אישית. פעם זה היה מספיק, אולי יש אנשים שזה כן מספיק להם. היום יש כל כך הרבה ניסיונות ופיתויים שצריך גם דחיפה בקום ועשה, להכניס אנשים לתוך הדת, להראות להם את היופי של התורה, וזה כל אחד חייב לקחת חלק בסוגיה של זיכוי הרבים. עכשיו מה אתה תגיד לי, לזכות הרבים זה ללמד תורה? לא כולם יכולים ללמד תורה, מה כולם זה שורש אבל? רבנו ארי כותב, איך תדע אם אתה שורש אבל לשורש קין? אם אתה תרגיש בעצמך, אם אתה טוב בדיבור, ויש הרבה כאלה. זה לא חייב להיות טוב בדיבורים של תורה, זה יכול להיות טוב בדיבורים של מחירות. הוא יודע למכור, הוא salesman good, או אני יודע מה, או הוא מרצה באוניברסיטה, או כל אלה שיש להם כוח בלשון, הם משורש אבל. וכל אלה שהכוח שלהם זה בידיים, הוא יודע לעבוד עם הידיים, זה משורש קין. יש לפעמים אנשים שימצאו את עצמם שיש להם גם את זה וגם את זה, כי הנפש היא מאבל והרוח הוא מקין והנשמות מעורבבות, ועשיתי על זה שיעור לסוגיית הגולגולים, הערכתי את זה בספר שלי מרכבות הגמול, לא ניכנס לזה. אבל אם אדם לא יודע לדבר ולא יכול לעשות זיכוי הרבים בדרשות, מי דיבר על זיכוי הרבים בדרשות או בשיעורי תורה? יש כל כך הרבה אופנים מגוונים לקחת חלק במניה העצומה הזאת שנקראת זיכוי הרבים. הוא יכול לבנות בית כנסת, הוא יכול לבנות בית מדרש, הוא יכול לחלק ציציות, הוא יכול לחלק ספרים, הוא יכול לארגן שיעורי תורה, הוא יכול לתת תרומה לשיעורי תורה או לבית כנסת, הוא יכול לפרסם את הפעילות ציבורית, כמעט כל אחד בתחום שלו יכול איכשהו לתרום למציאות הזאת של זיכוי הרבים. ואם הוא לא יכול לעשות כלום מזה, אז המעלה העצומה שלו, תביא חבר לשיעור תורה, יש לך כבר זיכוי הרבים. ואם הבחור הזה חזר בתשובה, קנית את העולם הבא שלך. אם אתה החזרת בתשובה בן אדם אחד, לא כי אתה לימדת אותו תורה, כל שכן אם אתה לימדת אותו תורה, אבל רק הבאת אותו לשיעור תורה, והרב היה מעניין, מרתק, יודע לגרות את הסף של האינטליגנציה, הוא באמת אחד שיש לו מה למכור, והוא עשה את העבודה אפילו שלא אתה עשית, אתה רק הבאת אותו, זה נקרא זיכוי הרבים. הוא חזר בתשובה, אחרי זה הוא התחתן עם מישהי גם כן דתייה, כל הילדים יהיו בתלמודי תורה, עד סוף כל הדורות הכל החשבון שלך. אז אתה מאמין איזה מניה עצומה זאת? היה פעם אולי מזכה הרבים הכי גדול בהיסטוריה, מי שיכול להגיד לי מי זה, הראשון והמזכה הרבים הראשון והכי גדול, אברהם אבינו עליו השלום. הגמרא אומרת שהוא קירב אותם לעבודת השם יתברך, אבל איך אפשר לקרב אם לא אוכל? כמובן, כמובן, הוא עשה אשל, נטע אשל בבאר שבע, בדף יוד, מסכת סוטה, אכילה שינה לינה, ומלי מופת בלי כסף, ואתם יודעים, אוכל מביא אנשים לשיעורי תורה. אני פעם סיפרתי את זה, שפעם עשינו שיעור במיימי באיזה בית כנסת, שאף אחד לא רוצה להיכנס. היה שם כל כך הרבה, היה שם איזה אחד שהוא קצת היה לא רודן, אבל על מידות קצת חזקות היו, ואף אחד לא רצה להתפלל אצלו, ואמרתי לו, אתה יודע מה, אפילו אני לא כזה קוסם להביא לך אנשים שם, אבל הכי טוב, יש יותר טוב ממני. אמר לי, מה, איזה רב שאני רוצה, איזה רב אני מביא. אמרתי לו, תביא סושי, תביא סושי, פה בארץ תביא מגש פיצות, שמה תביא סושי. אמר, פרסם סושי חינם, אני אומר לכם, לא היה מקום לעמוד בבית כנסת. מפוצץ היה. ואנשים כמובן באים בשביל הסושי, ומתוך שלא נשמע, בא לשמע, זה בסדר גמור, בסימן A, באור החיים, במרכבות הרגמן חלק א'. שם הערכתי, האם נכון להביא אוכל לשיעורי תורה, כדי לקרב אחים רחוקים להבינו שבשמיים, וכתבתי שכן, בוודאי אפשר להביא, ומצווה להביא, ונכון להביא. והרי להם עדנו בגמרא בחב ג' במסכת ראש השנה, סעודות גדולות היו עושים שם כדי שיהיו רגילים לבוא. ולכן יש עניין וגדולה לגימה שמקרבת בין הרחוקים. עצם זה שאוכלים ביחד, שותים ביחד, עצם זה שמביאים אנשים, אז על ידי האוכל חוזרים בתשובה, גם טוב. יש זוהר תולדות, קוף למדבב. כל ההבטחות שהבטיח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לא גירו אותם. רק אמר, לעתיד לבוא, אני עושה סעודה גדולה, סעודת לוויתן, בזה היה להם חשק לעבוד את הבורא ברוך הוא. אנשים אוהבים אוכל, נשפים, אירועים, כל שכן שזה חינם, בוודאי שיש לזה מעלה גדולה. אברהם אבינו היה הראשון שקירב אחים רחוקים לאבינו שבשמיים. הם גם לא היו אחים עדיין, כי הוא היה אדם אברהם העברי, כל העולם בעבר אחד והוא בעבר השני, ואברהם היה מחזיר עוברים ושווים באים אצלו, כך מובא במדרש, עוברים ושווים. מי זה עוברים ושווים? אלה שעוברים עבירות ביום שווים אצלו בלילה. אלה היו העוברים ושווים. אלה שהיו עוברים על רצון הבורא והיו מקיימים איסורים, היו באים לאברהם אבינו והיו שווים אצלו בתשובה, כי היה מדריך אותם. איך הוא היה מלמד אותם? כמה התורה יפה, כמה גן עדן נחמד, כמה צרור החיים it's nice, סעודת לוויתן לעתיד לבוא, עדת יפה, כדאי לך ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, אתה תקבל עושר וכבוד בשמאלה ובימינה אור החיים, יהיה לך חיים טובים בעולם הזה, חיים טובים בעולם הבא, הילדים יהיו רגועים, לא יהיו משוגעים, לא יהיו מטורפים, כדאי לכם לחזור בתשובה. יראה את הצד הטוב שיש בתורה, את מידת החסד. מה הבעיה כשמחזירים בתשובה רק במיטת החסד? בן אדם הוא מאהבת קונו, מאהבה לבורא, מה שקורה איתו, הוא רק עושה דברים טובים, אבל הוא לא מפחד לעבור עבירות. כי הוא לא יודע שיש דין ודיין וגלגולים ועניינים, אז הוא יעשה הרבה דברים. לכן אברהם אבינו, אברהם גימטריה רמח, והמצווה הראשונה שהוא קיבל זה מצוות עשה, לך לך מארצך. ועצם זה שאברהם אבינו הוא מידת החסד, הוא קירב את כולם במידת החסד שלו. רק מה הבעיה? It's not good enough. אנשים שהם מידת החסד, הם יעשו הרבה טוב, אבל הם גם לא יפחדו לעבור עבירות. בא הבן שלו יצחק. והבן שלו יצחק למד מאבא לקרב רחוקים. אבל הוא היה בשורש נשמתו מידת הדין, מידת הגבורה. ולכן יצחק גם הוא קירב רחוקים, אנחנו לא מוצאים את זה בגמרא, ואנחנו לא מוצאים את זה בפסוקי המקרא, אבל זה כן זוהר מפורש, והוא לימד אותם שיש דין ויש דיין, וישרפו אותם, ותגנו אותם, וישפלו אותם, ואוי באבוי שיכניסו אותם לכף הקלע, ובטן גב, וככה פתאום הוא מתעורר, הוא מוצא את עצמו בג'וק, פתאום הוא מתעורר, מוצא את עצמו מהמלאכי חבלה משחקים איתו פינג פונג. הוא לא מסוגל, אנשים לא היו מסוגלים לסבול את הדין של יצחק, כמו שזה לא היה מספיק טוב החסד של אברהם. אולי קודם כל נקרא לכם את הזוהר, זוהר נוח, חיין בית עמוד בית. יצחק עודה בעלמה די דין ואי דיין די יחי לשבס ולמין דן עלמה. הוא יכול להציל אותך אם אתה תלך בדרך שלו. וכך כותב הזוהר, לך לך פי זין עמוד בית. אתה יצחק עודה לכולה די דין ואי דיין. להתפרע מרשעיה והוא אבי דינה בעלמה בגין די דחלון ללקוצ'ה בריחו כל בני עלמה. עורר את כל בני העולם לפחד מהבורא ברוך הוא. מה הבעיה כשאתה מחזיר אנשים בתשובה בפחד? זה יתפוס, אבל זה לא יחזיק. זה לא יחזיק. כי מתי שהוא רמת הפחד תירד, ואז אתה צריך להביא שיעורים יותר מפחידים, ואז גם זה ירד, ואתה צריך להזריק לו מנה של פחד יותר מפחידה, וגם יש כאלה ששברו את הכלים ולא משחקים, לא רוצים, מפחיד, עזוב אותי, אז נהיה בגיהנם יחד עם כולם. עזוב. פעם הייתי איזה מישהי בא לשאול איזה שאלה, אז אמרתי לה, זה לשון הרע מה שאת אומרת. היא אומרת, אני גם ככה בגיהנם, סנטימטר למעלה, סנטימטר למטה, מה זה משנה? אמרתי לה, יאמא, זה קילומטרים של גיהנם את יותר למטה כל פעם שאת מדברת, זה לא סנטימטר. והטמפרטורות, כותב רבי אברהם, אז אולי כל מדור פי 70 יותר רותח מהמדור שמעליו. אז כמה זה חמור? בא יעקב אבינו ואמר, אבא אברהם קירב רק מידת החסד, וזה סבא אברהם. ואבא יצחק קירב מה מידת הדין, אני אתפוס את שתי הקצוות ביחד ואחזיר אותם בתשובה בצורה ממוצעת. מה שאומרת הגמרא מ"ז עמוד א' מסכת סוטה, שמאל דוחה ימין מקרבת, ככה עשה יעקב, ולכן הוא בכיר האבות, הוא הצליח לקרב הכי הרבה אנשים בתשובה. כמו שאומר הזוהר פיקודי קכ"ף ג' עמוד ב', לתשלימו אלא רחמי ודינה. אין שלמות אלא גם מידת הדין, גם מידת הרחמים, גם יד ימין, גם צד שמאל. והערכתי בזה בשוט שלי מרכבות הרגמן חלק ת' סימן ת' זין ביורה דעה, מי שיש לו את התשובות, זה יצא ממש שבוע שעבר, יוכל לראות בחלק ת' סימן ת' זין. בכל מקרה, מה למדנו מכל זה? שאבות הקדושים היו מקרברים רחוקים, וזה נטוע בעם ישראל. אתה לא יכול לחיות אם אין אני לי מי לי, אבל כשאני לעצמי מה אני? אתה לא יכול לחשוב רק על עצמך, אתה צריך גם לחשוב על אחרים כדי לקרב אותם, להבינו שבשמיים אתה תרוויח מזה. יש על זה גם סיבה על דרך הסוד, למה זה כל כך חשוב לנשמה שלך, אני לא רוצה להיכנס לסודות. אבל יש לזה גם טעם, הערכתי בתשובה שלי בחלק תצימת את זין, הבאתי גם את הטעם על דרך הסוד. זה מציל אותך מים של בעיות בחיים האלה. קודם כל, אין חטא בעל ידו, כולם מזכת הרבים. דבר שני, מידת הדין שרה ממך. זה רק בשביל זה היה שווה את כל העניין. הרי אדם מדבר לשון הרע, אדם מדבר בקדיש, אדם בלי כוונה ביטל פה מצוות עשה, אדם לא למד תורה כמו שהוא חייב, לא נתן מצוות כמו שהוא צדקות כמו שהוא חייב, מידת הדין גואשת עליו. אתה רוצה להסיר אותה ממך? תזכה אחרים, היא עפה, והיא מתמוגגת, היא לא יכולה עליך. זוהר בלק רשבית עמוד א', לא תשחית את העצה דת על מתחכם, דדד יהיו יטיב מטה, הוא יושב בעיר, הוא מזכה את הרבים, דהו אילנה דחיה, כי ממנו תוכל, אותו לא תכרות מידת הדין. עצם זה שאתה עושה איזה משהו לטובת הציבור, הציבור צריך אותך. וכך כותב הזוהר, פיקוד רש למד א' עמוד א', שמי שמזכה את האחרים, התפילה שלו נשמעת בשמיים. הוא גוזר, השם מקיים. השם גוזר, הוא מבטל. כי כתוב שם בפסוק, אם תוציא הכר מזולל, כפי תהיה. כמו הפה שלי אתה תהיה. אם אתה תצליח להוציא משהו יקר, זה תורה מזולל, מאדם שהוא זולל וסובע, כמו היינו רשע, אם אתה תעשה אותו צדיק, מה שאתה מבקש הקדוש ברוך הוא מקיים. לכן אם רוצים לבקש ברכה, לכתחילה ממישהו שמזכה את הרבים. כי הברכה שלו תתפוס יותר. קודשא בריך הוא יתארי בכל אינון דמקר ולגבי ומקדשין שמי באתגליה. קדוש ברוך הוא קרוב ושומע את התפילה ועושה את הרצון בסוד רצון יירב יעשה לכל אינון דמקדשין שמי, מי שמקדש את השם שלו באתגליה, בפרסיה. דקדית קדש שמי באתגליה שמי, דהתקסי הסתלק על קורסיה יקרה, דכתיב ונתקדשתי בתוך בני ישראל. קדוש ברוך הוא שמח בו, ועל ידי זה שומע את התפילות שלו, והמקור הכי עוצמתי שיש לזוהר, זה כמובן זוהר תרומה קכ"ח עמוד ב', זוכה לחיים וזוכה לשלום, שלום עם אשתו, שלום עם הילדים, שלום עם הפרנסה, שלום עם הגוף שלו, שלום עם הנשמה שלו, מי שיזכה לזכות אחרים. נקרא את הזוהר, באי למרדף בתר חייבה למקנה לבאגר שלים, יעלה לך און תואפות להחזיר אחד בתשובה זה שווה לך, באגר שלים, בכסף מלא, ודאי הוא שפחה דיסטלק בעיקרא דקוד שבריך הוא יתר מכל שפחה, והוא ישתבח בך, הרי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ישראל אשר בך יתפאר, אנחנו רוצים שהוא יתפאר בנו, שהוא ישמח בנו, מה תרגש את הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לתת למישהו שיש לו הכל משהו, יש מלך, אתה רוצה לתת מלך מתנה, מה אתה תקנה למלך? אתה בעת יעלום, הוא יש לו 200 יעלומים, מה תביא לו? וקודש הבריך הוא יותר מכל המלכים שבעולם, הוא מלך מלכי המלכים, איזה מתנה אפשר לתת לו? תביא לו מתנה נשמה של יהודי, זה מה שהוא מבקש, קודם כל את עצמך, בוא נתחיל עם זה, שלא אתה תהיה עבריין, אז בוא נתחיל עם זה. אבל אחרי שאתה כבר רוצה לתת מתנות לקדוש ברוך הוא, המתנה הכי גדולה זה כמובן נשמה של איזה יהודי. בגין דיהו גרם להתקפיה לסטרה אחרא ועלדה בארון כתיב רבי משיב מאבון, הוא כתיב בריתי הייתה איתו החיים והשלום, יזכה לחיים ולשלום, ועכשיו הזוהר הולך ומנה מה הוא מקבל. זכי למחמי בנים לבנוי, מובטח לו שיראה בנים לבנים שלו, כולם יהיו צדיקים, כמו שהוא שמר על עם ישראל ולימד אותם תורה, או זיקת הרבים. זכי באי אלמה, זוכה לעולם הזה. מה יש בעולם הזה? כסף, ממון, טסלה, אני יודע, זוכה. זכי לעלמה דעתה, דלו זכי באו ברנה שחרה. יש שם טרקלין, אתם יודעים, הולכים לשדה תעופה, יש מה שנקרא טרקלין דוד המלך. זה נכנסים רק הפרסט קלאס, מה שנקרא. מה יש בטרקלין דוד המלך, רבותיי? יש שם מלימופט, יש שם מכונות עם קפה, שאנשים עושים קפה, אחרי שהמכונה עשתה, לא טעים, זורק, הולך עושה משהו אחר. יש שם קצת שוקולד ומרמלד, יש שם כל מיני וי-פיי, יש שם כל מיני, אתה עף על כל, הכל בחינם. ככה בעולם הבא, יש את הגן עדן סטנדרט, ויש את הטרקלין, דוד המלך. אתה רוצה להיכנס לטרקלין? זה מה שהוא כותב. דלו זכי באו ברנש אחרה בר אינון גזרי לאינון דעבדי נפשנו לחי הוויה. רק מי שיזכה לעשות זיכוי הרבים, הוא נכנס לטרקלין דוד המלך שמה. ובשמה זה הרבה יותר שווה מהטרקלין חצי צול שיש לך פה. שמה יש שמה רכושות וריזלות ויש לך שמה נרגילות בטעמים ויש שמה הכל שווה וכל מרי דינין לא יחלין למינדנה. לא מאמין מה כתוב פה. כל מרי דינין לא יחלין למינדנה בעי אלמה. אף אחד מבעלי הדין לא יכול להזיק לו בעולם הזה. למה? כי הוא עושה נפשות. ובעלמה דעתה איל בתר תרעה ולטמן דעים חבידה. הוא נכנס בשערים למעלה ואף שומר לא יכול למחות בידו להיכנס בשערים של גן עדן העליונים. גיבור בארץ יהיה, דור ישרים יבורך, און ואושר בביתו, צדקתו עומדת לעד. און ואושר בביתו בעלמא דין, יזכה לעולם הזה לאושר, וצדקתו עומדת לעד לעולם הבא, וחותם הזוהר. ואלמלא אבו יד עם בננה שעל כמה תועלת וזכו זכן בקיניו, אם היו יודעים בני העולם כמה זכות יש להם ונחת ודיבידנטים בזכות זה שמזכים את הרבים, זכו להו, אז לי הבטריו, רד פילאון כמנדירדיף בתר חיוי. הרדפו אחריהם כמו אדם רודף אחרי החיים שלו. בר מינן שלא יבוא ולא יהיה. בן אדם הודיעו לו שיש מחלה, יש לו איזה מחלה נדירה, צריך למצוא איזה רופא בשוויץ, בגרמניה, שעשה לניתוח שעולה און תואפות. מה הוא יעשה? יהפוך את העולם, יטוס לשם. אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אם אתה תדע מה זה לבן אדם אחד שאתה מזכה אותו, כל שכן אם זכית 10, כל שכן אם זכית 100, ואמרתי עוד הפעם, זה לא חייב להיות בתלמוד תורה, זה יכול להיות בזה שאתה פתחת בית כנסת, או אתה מחלק דיסקים, או אתה, כל זיכוי הרבים שיהיה, כמו אתה רודף אחרי החיים שלך, אם היית יודע כמה זכות וטוב זה מביא לך בעולם הזה ובעולם הבא. אז מה תגיד שאברהם אבינו עשה את זה בשביל זה? לא נראה לי. יותר נראה לי שאברהם אבינו עשה את זה לשם שמיים, מאהבת קונו, והוא רצה ששם שמיים מתקדש בעולם. אבל אגב, יש גם דיבידנטים, וזה גם לכתחילה, דף סמך בית מסכת נדרים, הגמרא אומרת שמה לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, קודם כל לשמה, לכתחילה, שלא יקרא בתורה כדי שיקראו אותו רבי וזקן וחכם ויושבו בישיבה עליהם, אלא קודם כל תעסוק בתורה ובמצוות, קודם כל לשם שמיים. אתה לא מסוגל לשם שמיים, אז שבתוך לא לשמה, בא לשמה. זה העניין. מי לנו יותר גדול מהרב עובדיה יוסף? עליו השלום. הרב עובדיה יוסף היה גאון גדול בתורה. כמובן, כל אחד יודע, הוא לא צריך את ההצגה ואת ההיכרות שאני מכיר אותו לכם. הוא ידוע. ויש לו ספר נקרא טהרת הבית. בחלק ב' הוא כותב בהקדמה שהוא החליט לבטל את השיעורי תורה שלו. הוא הסתפק אם כדאי או לא כדאי, ואמרתי, שמע, זה יותר מדי זמן לוקח לי להכין אותי שיעורים, לנסוע עד ל, אני יודע מה, כל מיני מקומות בארץ, ולראות את האנשים, ולשמוע את הצרות שלהם, ולתת להם ברכות. אז הרב עובדיה החליט יותר, הוא נטע לבטל את השיעורים ולהתמקד בספרים. זו הייתה המטרה, להתמקד בלימודים שלו ובספרים שלו, כי היה לו חזון להוציא למעלה מ-50 ספרים, כמובן שזה התגשם, הוא הוציא 50 53 ספרים גמדומני, וכל ספר זה ספר, במיוחד היביע עומר והשו"ת חזון עובדיה, שאלה ודאי הגולות הכותרת של מה שהוא הוציא. אז ודאי יש בזה מעלות עצומות, והוא כותב, ובלילה הלכתי לישון, אחרי שהוא יותר נתן, אני כבר לא הולך לשיעורים, אני אבטל את הכל וזהו. בלילה הוא ראיתי את הגאון רבי יוסף חיים זצל מבגדד, אשר בא לבקר בתוך ביתי, ופניו מהירות כזוהר החמה. נכנס לחדר הספרייה והתיישב על השולחן. ראה לפניו אחד מחיבוריי, שו"ת יביע עומר, והתחיל לעיין בו, אחת אינה ואחת אינה. הסתכל בשו"ת. כשסיים אמר, טוב מאוד. ושאל אותי, האם אני ממשיך להופיע ולדרוש ברבים דברי תורה ומוסר? כאשר הייתה באמנה איתי, כמו שאני רגיל כל הזמן, עניתי ואמרתי, בינתיים אני ממשיך. בדרך כלל אני מופיע עם אמיתי הגאון הרב יהודה צדקה, שדרך אגב הוא קרוב משפחה של הבן איש חי. אך התעוננתי לפני הבן איש חי בחלומי, ואמרתי לו שדבר זה מפריע לי להכנת הספרים שלי. יש לי הרבה מה לכתוב, וזה מטריד אותי ללכת לעשות זיכוי הרבים. ענה דודי ואמר לי בסבר פנים יפות, מזה ומזה אל תנח ידך, ישנה חת רוח מאוד לפני השם יתברך בזיכוי הרבים, וכששומעים דברי תורה ומוסר חוזרים בתשובה, וכל אחד שחוזר בתשובה זה עולם ומלואו, אל תעזוב את זה, ויקץ והנה חלום. ככה הרב עובדיה כותב. ומהחלום הזה הרב עובדיה החליט שהוא לא מוותר על הזיכוי הרבים, ותראה איך הקדוש ברוך הוא הרים אותו. לוויה כמו שהיה לחכם עובדיה, לא זוכר לאף אחד שהיה דבר כזה. בוודאי שהיה שם כמעט מיליון איש, לפחות 800 אלף איש, כל הדרכים היו חסומות. תראה איזה כבוד, למה? כי הוא חשב על הכבוד של הקדוש ברוך הוא. אז מי שחושב על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא חושב עליו. אבל למה יעשה? הוא לא ביטל את השיעורים הקבועים שלו, אבל לעשות שיעורים נוספים, היו פעמים שהוא באמת החליט שכבר עדיף לו לעשות. למה? כשהוא היה זקן בן 80-85, הרב בן ציון מוצפי בא אליו, אמר לו, תשמע הרב, יש לי כל יום, אני חושב זה יום רביעי, בבית כנסת סודאי בחולון, שיעור, ומבקשים שהרב, הרב עובדיה, הרב מוצפי מדבר עם הרב עובדיה, אומר, מבקשים שאתה תבוא לשיעור בחולון, תעשה להם פעם אחת לקראת ספירת העומר, תעשה להם איזה שיעור. אז הרב עובדיה תפס את הרב מוצפי ביד שלו, ואמר לו, בן ציון, אל תסדר לי שיעורים, מה אתה רוצה שאני אשאר עם הארץ? עכשיו אתה מדבר על הוא היה בן 80-85, מה עם הארץ? הוא כבר הוציא 10 כרכים יביע עומר, החלק ה-11 יצא רק אחרי פטירתו. הוציא ים של ספרים, קנה לעצמו שם עולם, איזה עם הארץ? אבל הרב עובדיה צודק, מרן פוסק ביורד דעה רש ממבב בשולחן ערוך, שכל זמן שלא חוזר על הלימוד הוא שוכח. הוא עדין גם כאן, כל זמן, אותו דבר כמו עם שרירים דרך אגב. אדם חייב להתאמן, ברגע שהוא מפסיק להתאמן, אז השריר כבר... הוא מאבד את הנפח שלו, בדיוק אותו דבר השריר של השכל, הזיכרון, אם אתה לא חוזר כל הזמן אתה שוכח, ולכן מזה ומזה אל תנח ידך, כמו שאמר לו בן איש חי, גם עשה שיעורים וגם כתב ספרים, לא התפזר יותר מדי, היה מפוקס מטרה, חדור מטרה, וברוך השם תראה מה הוא זכה. כל שכן, מי שיש לו כבר שיעורים תמידים, כשלא יפסיד אותם, כי הוא יכול להפסיד את המדרגה שלו. אמר חו עליו השלום, אחרי שנפטר רבנו הארי לבית עולמו, הגיע כל לילה במשך 20 שנה לרבנו הארי בחלום, והוא היה מלמד אותו תורה. ואולי זה מה שאפשר הגלגולים הקדמה למיטט, אין לך עסק בנסתרות, הוא אומר לרבי יצחק הכהן, איך תהיה ביעתי עליכם? אם בעקיצים, בגלגולים בחלום, ואתה צא שאתה כהן, הוא אמר לו אם בחלום. ואולי זה מה שהוא התכוון רבנו הארי שהוא יחזור ללמד תורה, ולא צריך להגיע לחידוש המופקע של רבי חיים פלאצ'י, שמדובר על רשע שחזר בגלגול, או שכן או שלא, כנראה שכן כי סמכו על זה הרבה אחרונים, אבל על כל פנים הוא חזר גם בחלומות, והוא לימד את המערכו 20 שנה, כל יום בלילה הוא היה בא לו בחלום. 20 שנה פתאום הפסיק להגיע. ואז הוא לא ידע את נפשו כמה הוא הצטער מזה שהרב לא הגיע. ספר החזיונות חלק א' סימן כף א', שאלתי למה לא נגלה לי מורי כבתחילה, ולילה אחד בא לי בחלום ואמר לי, מתחילה היית משיב את העם בתשובה, אז הייתי בא אליך בחלום. ואתה נמנעת מזה, גם אני נמנע מלהגיע אליך. אז אתה רואה איזה מעלה עצומה יש לדבר הזה של אדם שמחזיר בתשובה. אני לא רוצה להלאות אתכם יותר עם מקורות. יש הרבה מקורות בשו"ת שלי בחלק א', סימן ה', באור החיים וגם בהערה. תפתחו, תראו שם את המעלה עצומה של מחזיר בתשובה. יש גם זוהר חדש בדף למד א', בזוהר לך לך פי ת', בזוהר תרומה קוף כף ח', וכל המקורות האחרים שהזכרנו פה. מעלה עצומה, מי שמחפש מקום שהקדוש, לרגש את הקדוש ברוך הוא, מי שבאמת אוהב את הקדוש ברוך הוא ואכפת לו מהקדוש ברוך הוא ולא מעצמו, יזכה אחרים. ויש לו מעלה עצומה, והשם ישמע את התפילה שלו, ויקבל פה המון דיבידנדים, עולם הזה, עולם הבא, הוא זרעו, זרע זרעו, יראה בנים לבניו, יאריך ימים, זה באמת מניה שכדאי להשקיע בה, גם אם עושים את זה לא לשם שמיים, זה גם בסדר, בסוף יגיע לשם שמיים. עד כאן החלק הראשון של השיעור. עכשיו נושא אחר לחלוטין, אבל הוא קשור לנושא שלנו, ותכף נראה איך אנחנו מחברים אותו. מישהו שאל אותי שהוא החטיא את החבר שלו לפני שהוא חזר בתשובה, הוא סידר לו חברה. For one night stand, מה שנקרא, רק ללילה אחד. וכמובן, הוא לא החזיר אותה בתשובה בלילה הזה. ונדדה שנת המלך, והוא חזר בתשובה, ברוך השם עשה תיקון לעצמו, אבל מה עם החבר שלו? החבר שלו לא חזר עדיין בתשובה. עכשיו, בן אדם, זה מאוד מאוד הגיוני שבן אדם חוזר בתשובה, מתקן את כל המפרט הטכני שהוא עשה, כל העבירות שהוא עשה. פה הוא גזל, אז השיב את הגזלה, פה הוא בא לנידה, אז עשה תיקון עם טענית, עם פדיון, פה הוא, אני יודע מה, דיבר לשון הרע, אז מעכשיו לומד הלכות לשון הרע ומתקן את עצמו. עושה מפרט טכני. מה תענה כשהוא בא ושואל אותך, אני החטאתי אחרים? אז אתה פגמת לא רק באק והביע הפרטיים שלך, שאת זה אתה יכול לתקן, אתה פגמת באק והביע של מישהו אחר. על זה אנחנו מתוודים ביום הכיפורים, על שפגמנו ב-365 גידים של עצמנו ושל אחרים, נכון? אתם זוכרים את זה? בנפשם, ברוחם, בנשמתם, איך אתה יכול לפגום בשל אחרים? ברגע שאתה החטאת אותו, או אפילו יותר מזה, אני מדבר על יותר מזה, וזה הרבה יותר מצוי. בן אדם היה עם בחורה נידה, הוא עשה תיקון הנידה. אבל מה הייתה? מה הייתה? הרי גם אתה החטאת אותה כשהיא הייתה איתך. אז עכשיו אתה תיקנת את עצמך. מתי? בשובבים, שמות ועירה בו ושלח יתרו משפטים, לפעמים גם תרומה וצצווה, הולכים למשובות של המקובלים, עושים את כל התיקונים שמה, נגמר. תיקנת את עצמך. אבל אתה החטאת מישהו אחר. מחטיא מישהו אחר, זה לא מספיק התיקון שאתה עושה. אז או מדובר שנגיד, זה הדוגמאות שנקעתי בכוונה בעריות, אבל הוא עדין בריבית, אם לקחת ממישהו בריבית, או סידרת למישהו ריבית, הגמרא אומרת בעיני עמוד בית מסכת יומה, מסכת בבא מציאה, מי עובר על איסור הלווה או המלווה? והגמרא אומרת הלווה, המלווה, העדים, הערב, הסופר, כל מי שבעסק עובר על איסור. אז זה חמור ביותר. אבל בוא ניקח עכשיו את שתי הדוגמאות שהזכרתי. סידר לחבר שלו איזה בחורה, עכשיו חזרת בתשובה יופי, מה עם זה? מה עם זה? מה אתה חושב שמוחקים? נעלם? טיפקס? מחק? אין דבר כזה. צריך לבדוק איך מתקנים את זה. ועכשיו יותר מזה, לא סידרת לחבר שלך בחורה, אבל אתה הלכת עם הבחורה. אז מה אתה עושה עכשיו? איך אתה תתקן את זה? הרי את עצמך תיקנת, אבל מה איתה? הרי אתה החטאת אותה. רש"י כותב במסכת כריתות בדף י', שתיהם נהנים לפיכך שתיהם נידונים. אז אתה גרמת למישהי מישראל פגם ברמה חבריה ושסה גידיה הרוחניים באק והביע הפרטיים שלה למעלה בשמיים בנקודה 50% הרסת לה את זה. אז אתה תיקנת, איך מתקנים אותה? קושיה עצומה. אז קודם כל, וזה אני חושב כל אחד צריך לשאול את עצמו, כי אתה צריך לדאוג לעצמך בעולם הבא, אתה לא רוצה לבוא ולראות שם כל מיני מסיבות הפתעה. מה, אבל עשינו תיקונים, עשית תיקונים לעצמך, אבל מה עם כל אלה שחטאת אותם? אתה החטאת אותם, אתה סידרת להם, אני כבר לא מדבר על כל מיני כאלה, היום בנורא גוואלדי אגדן, שפותחים מקומות בשבת, הוא פתח איזה מועדון בשבת, את כולם הוא הביא לשם על המועדון, ואם במועדון עשו עבירות, ואם במועדון מבשלים, ואם במועדון, אתם יודעים כמה עבירות דאורייתא? אם הוא נפטר מהעולם והמועדון הזה ממשיך להיות פתוח, כל רגע זה יוצר לו עוד עבירות, עוד עבירות, זה אין סוף לגיהינם שלו. לדוגמה, אצטדיון טדי, להורדת נשמתו. אתם רואים שהוא פתח את זה, וזה מחלל שבת, בפרסיה, המקום הזה. למי? לעילוי נשמת מי? טדי קולג, ראש עיריית ירושלים, לזכותו. או למגרעתו, מה שנקרא. כי זה מוסיף לו עוד דיבידנדים. אז רבותיי, קודם כל, אם שתיים הלכו, וזה יסוד ראשון, אם שתיים הלכו, סתם דוגמה למסעדה, לפאב, לבולדוג, אני יודע מה לאן הלכו, להנגר, הלכו לאומן 17, החזרתי אתכם מתל אביב לירושלים, הלכו לאיזה גיהינם, או יותר טוב, בניו יורק, לבודה בר, יש להם שם עם בודה ככה ענק באמצע הבר לאסתר. עבודה זרה. אז נמצא שם, שבוע הבא עם חבר שלו, סתם, אני יודע, יצאו. והוא מתחזק ואחד לא מתחזק. והוא שלא מתחזק, הלך מצא לו איזה בחורה לעשות את העבירות. אז הוא בא אליו, הוא אומר לו, יוסי, נראה אותך אחר כך, אה? אמרת לו, מה? לאן אתה הולך? אני הולך פה, זאת רוצה שאני אעזור לה קצת. אני לוקח אותה. מונה, אתה לא הולך לשום מקום, אתה השתגעת, מה אתה בשביל... שיקצה! אתה יודע מה זה שיקצה? זה לא עולה מגיינם! דף יוטט עמוד א' מסכת תירובין, כל הבעל הגויה לא עולה מגיינם. הוא נשאר למטה. אמר לו, עזוב אותך עכשיו, נעשה תשובה אחר כך. חזל אומרים בפיי עמוד ב' ממסכת יומה, אומר איך אתה ועשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה לא יעזור. הוא אומר לו, אני לא נתן לך ללכת איתה, מה פתאום? וחתה, תעזוב אותי כבר, אני הולך, נדבר אחר כך, אה? די, כבר לא יכולנו, נדבר אחרי זה, יאללה. עכשיו, מותר לחבר לתפוס אותו, להגיד לו, אני לא משחרר אותך. מה? לא משחרר אותך, אתה לא הולך לעשות פה שום עבירות. תעזוב אותי כבר, מה אתה אבא שלי? אני הולך לעשות מה שאני רוצה, חיים שלי. מה יעשה החבר הזה שמונע בעדו? יכול לתפוס אותו, לתת לו ברכייה, לפי ההלכה. פא! כל הזה למעוך, טר! פא מקופל, והשיקצה, בורחת, כוזבי בצור. ברחלה לגנוקבדת, הוא אמר רבה. מותר לעשות את זה לפי ההלכה או לא? כדי להפריש אותו מאיסור, ההלכה אומרת שמותר ומצווה להרביץ לו. צווה דאורייתא. צווה דאורייתא, הרחתי בזה בשו"ת מרכבות תרגמן, בחלק ז', סימן למד וו, שאדם כדי להפריש אותו מאיסור מותר להרביץ לו. אדם בא להדליק סיגריה בשבת, מה עשית? תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה? חללי עמות יומת, מה אתה רציני? מותר מעיקר הדין. בהתחלה צריך לדבר בנועם, כמובן, דרכי נועם. אבל אם הדרכי נועם לא עובדים, אז לפעמים מותר קצת כוח פיזי מתון, מה שנקרא. שבעה אופנים מותר להרביץ בהלכה. ושם הרחתי, אופן הראשון זה מה שהזכרתי להפריש ומאיסורה, זה אופן שמותר להרביץ, ואתה לא עובר על אותה כרך, עד רבה, אתה מקבל מצוות עשה דאורייתא, שאתה מציל את, 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 את חבר שלך שלא יעשה עבירה. סעיף שני שמותר להרביץ בהלכה, אביד איניש דינה לנפשה. אתה רואה, בא ערבי פורס לך לבית, אתה מתקשר למשטרה, המשטרה אומרת, אין לנו מה לעשות. אז למה אתם משטרה? מה זה משטרת לואי דפינס? מה אתם משטרה? אין לנו מה לעזור לך. אין לכם מה לעזור, מותר לך לקחת עלת בייסבול, ולהתחיל להגן על עצמך ועל הרכוש שלך. זה אופן שני שמותר להרביץ. אני לא מדבר רק על ערבי, גם על יהודי, כן? גם מותר להרביץ. למה? כי זה נקרא אבי דיניש דינה לנפשה. מותר אדם לעשות דין לעצמו אם הוא רואה שלא עושים דינים. ההוצאה השלישי זה הגנה על ממונו או על ממון חברו. זאת אומרת, לא רק ממון שלך, אם אתה רואה שפורצים לשכנים ואין דרך למנוע את הגנב, אז פשוט תבוא אליו מאחורה, כמו שעושים ליתוש, והאור כבר נופל, זה גם יהיה מותר. טעם רביעי שמותר, הגנה על גופו של עצמו או של חברו. מישהו בא להרביץ לך, תרביץ לו. מה אתה? אצל הנוצרים כתוב בברית החדשה, מי שנתן לך סתירה, תפנה לו את הלחי השנייה. כן, אני רואה בדיוק איך הם מפנים להם את הלחי השנייה. אבל אצלנו אין דבר כזה. הבא להורגך, שכם להורגו. מי שבא להרביץ לך מכות, תחזיר לו מכות. מה זה? סיפרתי לכם את זה כבר פעם, שהייתי ילד קטן, והיה איזה אחד בא בית ספר, שהיה מחטיף לי מכות, כל פעם. ואני הייתי ילד, מה זה עדין? ילד עדין, עדין. אני זוכר עוד אמא שלי הייתה מסרקת אותי שביל באמצע, ככה, ילד, מה זה עדין? והיה איזה אחד, עם החבורה שלו, דופק במכות כל הזמן. אז אמא שלי, כל פעם הייתה רואה אותי, פה הייתי חוזר ככה, פה הייתי חוזר ככה, בוא ככה. טוב, באתי לאמא שלי, ראתה אותי, אני אף פעם לא הייתי מתבחין לאמא שמרביצים לי, אבל היא ראתה, פעם אמרתי לה, נפלתי, פעם אמרתי לה, לא ראיתי, עד שהיא קלטה, משהו קורה לו, יכול להיות הילד חוזר לי עם חבורות מהבית ספר כל פעם. לא, הלכתי אליה, אמרה לי, אתה יודע מה, אני התקשרת למורה, מה קרה? אמרתי לה, טוב, אמא, בסדר, אל תתקשר למורה, יש איזה אחד, הרביץ לי מכות, הוא והחבורה שלו, בזוקה ג'ור וחבריו. אז היא אמרה לי, מה? למה מרביצים לך? ואתה לא אומר לי? אני אטפל בהם. התקשרה למורה, אמרה למורה, תשמעי, מה זה? הילד חוזר לי כל פעם, פה כחול, פה אדום, פה צהוב, איפה את? היא אומרת, מה אני יכולה לעשות? בהפסקה רבים. היא אומרת, הוא לא רבים, זה כמה אנשים על ילד אחד, והוא קטן וחלש. אז המורה אמרה, טוב, אני לא יכולה, אין לי מה לעשות. אמא שלי התקשרה למנהל. משה, רק של העיראקים, ולא ספן, אל העיראק, היה כל פעם בא מחויית, אני רוצה לראות איזה מנהל היום בא מחויית לבית ספר. עם עניבה כולו מדוגם, כמו רסר משמעת. היה לו נועם ועברית ככה צחה. אמא שלי התקשרה אליו, אמרה לו, אדון גברת אליהו, מה שלומך? אמרה לו, הילד שלי חוזר כל הזמן עם מכות, אתה יכול לעשות משהו בבית ספר, מה קורה? אז הוא אמר לו, תשמעי, זה קשה לנו לעקוף את העניינים, את הזה, ראתה, היא לא תראה ממנו שום חר. המשכתי ללכת לבית ספר, עוד יותר הכניסו לי מכות, כי הלשמתי עליהם והייתי שטינקר. אז אמא שלי אמרה, אין ברירה, אני מתקשרת להורים שלהם. התקשרה להורים של הילדים האלה. היה אז דפי זהב, פעם, בשנת קומו ותקומו. אתם זוכרים את זה, דפי זהב? חיפשה את השמות, התקשרה. ההורים, כמובן, איך לא, הגנו על הילדים שלהם. הוא התחיל איתם. הם לא, רק הגנו על עצמם. טוב, המשיכו להרביץ לי, אמא שלי קלטה, לא יהיה מנוס. תפסה אותי, אני זוכר, הגעתי, הייתי רזה. הרימה אותי, שם אותי על השיש, אמרה לי, תשמע, התקשרתי למורה, זה לא מועיל, למנהלת זה לא מועיל, למנהל זה לא מועיל, להורים שלהם זה לא מועיל. מה אתה רוצה, שאני אלך ירביץ להם? יכניסו אותי למשטרה. פעם הבאה מרביצים לך, תפוס כיסא, זרוק עליהם. אמרתי לה, רגע, אבל אמא, אבל הכתבו לי פתק הערה בתיק האישי, הכתבו לי הערה בתיק האישי, אמרה שיכתבו, אני אחתום לך שהכל בסדר, אני אגיד ילדים רבו. ילדים ביניהם יכולים לריב, אתה לא יכול לעשות את זה. אמרתי לה, מה, לקחת כיסא אמרה, קח כיסא וזרוק עליהם. אתה תראה, יפסיקו להרביץ לך. כל הלילה לא הצלחתי להירדם מהתרגשות. כל הלילה אני עושה הכנות. כל הלילה אני בהתרגשות. טוב, נגמר הקטע של ההתרגשות. בבוקר בא אליי הוואר, סרווה כזה, שהיה הולך לו ככה עם השרוואל, אז היה תקופת השרוואלים. אתם זוכרים את התקופה של השרוואלים? עוד אחרי הג'ינס ולפני טוב, לא משנה. בקיצור, הוא בא לשם, הוא בא להרביץ לי, תפסתי ככה את הכיסא לשם יחוד קודש הבריך ובשכינתם, אחות עם חזכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. הרמתי עליו את הכיסא, טח, פח, הוא עם החברים שלו ברחו ויותר לא הרביצו לי. ישר כוח לאמא שלי להצלחתה הקטע הזה. בכל מקרה, אז מה למדנו מכאן? שלפעמים הנועם, ואז זה לא עובד, זה לא עובד. אני עבדתי לכם פה, אחר כך גדלתי קצת, ברוך השם נהייתי רביי, גדלתי, כתבתי שו"ת מרכבות תרגמן חלק ז' סימן למד וב, וגיליתי שאמא שלי צודקת, מותר מעיקר הלכה להרביץ למי שמרביץ לך, זה מותר. וטעם חמישי שמותר, הקהל למטרת חינוך, ילד קטן חוסך שבטו שונא בנו, לפעמים אני לא מדוגל בזה, זה כמובן לא יכול להיות באופן מגמתי, ובטח שאתה לא תקול את הסכולים שלך שעברת בעבודה, אתה תזרוק על הילד. אבל לפעמים הילדים משתוללים בצורה חסרת תקדים, ואם אתה לא תיתן לו איזה פליק אחד לפעמים, כמובן זה צריך להיות מבוקר, שלא יהיה טיפה של תסכולים שלך שהוצאת על הילדים. זה חייב להיות משהו פיור לחינוך הילדים. אם אתה בעצבים באת אליו ונתת לו סתירה, נכשלת. אבל אם אתה רגוע ונתת לו סתירה, או אפילו לפני, אתה אומר לאשתך, אין ברירה, חייבים לתת לו מכה אחת כדי שהוא ילמד. ואתה בא ואתה נותן לו מכה, ואתה רגוע אחרי המכה, וכואב לך יותר מאשר כואב לו, זה נקרא חינוך. אבל כשתעצבני עליו וזורק עליו אגרוף, או זורק עליו, זה ודאי לא חינוך, ועד רבה הילד הזה יזכור לך, וצלקות שנשארות בנפש, זה לכל החיים, ואי אפשר לתקן את זה. נכון, גם צריך להיות חכם לדעת איפה להקות אותו, ובטח לא ליד אנשים, לא להשפיל אותו, זה הדבר שהכי גומר את הילד, שמשפילים אותו ליד אנשים. גם אם הילד צריך לצעוק עליו, לא לצעוק עליו ליד אנשים, חינוך ילדים זה עוד סוגיות שצריכים לעסוק בהם, אבל סוגיה כל כך מורכבת בנפש האדם, שצריך לשבת עליה בכמה שיעורים. החלק, הסעיף השישי שמותר להרביץ בהלכה, זה כפייה לקיים את המצוות. זה שש פעמים בשעס, ראש השנה דווף, קידושים דפנון בבא בתרם ממחת, תרחין כף אלף ובמות קוף וו. ושם כתוב, אומרים לבן אדם, בוא תניח תפילין. לא מניח. מה? בוא תנעלה על אולב. לא מנענע, מה אתה? מה אתה קופה? לא רוצה. הדתה? הדתה? מצאו להם איזה מילה אלה הקליפות. הדתה? הדתה? אומר, בוא תניח תפילין, מה אכפת לכם? בוא תניח. לא רוצה להניח. תופסים אותו שתי בעלי תשובה שלמדו קראטה, שנאמר לפני קראטו מיעמוד. זה מיד, זה מיד, ומרביצים לו. זה לפי ההלכה. היום בוודאי שאיפה תעשה את זה, אבל לוקחים את החגורה ומרביצים לו, והוא רחום, יחפר אבון, תח, 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 דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום, פח. אתה מניח? טוב, טוב, אני מניח, אני מניח. אומרים לו, אמרנו לך שאתה רוצה להניח, אתה רוצה להניח. שואל הרמב״ם, הלכות גירושין, פרק ב' הלכה חף, הוא לא באמת רצה להניח. אתה הפעלת עליו לחץ פיזי לא מתון, אז הרבצת לו. אומר הרמב״ם, הוא רוצה, הוא רוצה. הוא לא רוצה, אתה אומר הרמב״ם, הוא רוצה. כל יהודי בגחלת, בפנים, הוא רוצה להידבק בבורא ולעשות את רצונו. רק יש קליפה של מידות רעות, קליפה של גאווה, כל מכה אתה מקלף קליפה, עוד מכה מקלף קליפה, שהוא אומר, אני רוצה, אני רוצה, הוא באמת רוצה. ואני תמיד אומר שזה דרך מדהימה לתת לגיטימציה לאלימות. תן לי את הרולקס שלך, לא רוצה. אתה בטוח? כן, אני לא רוצה לתת לך את הרולקס שלי. אוקיי. תח, 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 טוב, טוב, כך. אמרתי לך שאתה רוצה. אז לכאורה יש נזילות בהגדרת הרמב״ם. הרגיש בזה מעריק, בסימן סמך ג' בחוות יאיר, רבי יאיר חיים בקרח, בחוות יאיר שלו, בסימן נון אי, וזה עוד סוגיה שלמה בעניין גט מעושה והקאה לקיום המצוות. והחלק השביעי שמותר להרביץ לפי ההלכה, רשות לבדין להקות לצורך שעה. יש דבר כזה, מעשה באחד שרחב על הסוס בשבת, אומרת הגמרא בבמות צדיק, סנהדרין מ"ו, פעמיים בש"ס. אומרת הגמרא, מעשה באחד שרחב על סוס בשבת, רוכב על סוס בשבת איסור מועד דרבנן, שמא יכתוב זמורה ויענהיג, ובכל זאת הוציאו אותו והכו אותו. על מה? אבל אין עניין להקות אותו. אומרים חז"ל, להעמיד את הדת על תינה, מותר לבית דין להקות. אז מעיקר ההלכה. הרש"ל כותב שמי שרוצים להפריש אותו ים של שלמה, בבא קמא פרק ג' סימן ט', כל בר ישראל שעומד לעבור איסור, מותר לך להרביץ לו. אז אם זה מדובר פה על אחד שעומד לעבור איסור עם איזה בחורה, ואתה רואה אותו, אז מותר לך להרביץ לו כדי להוציא אותו מהעבירה. אם הוא כבר עם גויה, אז זה כמו זמרי וכוזבי, שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו, ודווקא בשעת המעשה. אז אבל היום אף אחד לא יעשה דבר כזה, כי זה ודאי, אנחנו, העולם עוד לא מתוקן, אי אפשר. אבל אני מדבר פה באופן אחר, אני סידרתי לו את הבחורה. עכשיו אני חזרתי בתשובה, והבחור הזה עבר את העבירה איתה. איך אני מתקן את עצמי? קושיה עצומה, איך אתה מתקן את עצמך? אז השאלה על מסכת יומא הלכות תשובה אות נונטט כותב כך, כל מי שהחטיא את אחרים, תקנתו שיזכה אחרים. ותראה איזה יופי, איך זה מתחבר לתחילת השיעור עם כל העניין של זיכוי הרבים. אם אתה החטאת את הרבים, אבל אתה צריך שזה יהיה באותו סוגיה. החטאת אותם ב, אני יודע מה, בעריות, אז עכשיו אתה תדבר על ענייני העריות שישמרו. או תביא אותם לשיעורי העריות שישדו כמה צריך להיזהר. זה צריך להיות באותו רעיון. וזה הלשון של השאלה. בעל תשובה צריך גם כן להשיב רבי מאבון כאשר תשיג ידו, כי זה מעיקרי התשובה. ודוד המלך אמר, על עמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. למה הוא צריך ללמד אחרים? כי הוא ידע את כל המעלות האלה של מחזיר בתשובה. ומכל שכן אדם שחטא וגרם להחטיא גם אחרים, חייב לעשות תשובה חמורה. ואחר כך ימסור עצמו לזכות את הרבים. ואת אלו האנשים שהחטיא פשיטה שלא ינוח ולא ישקוט עד אשר ישובו ויתקנו את הקלקול שקלקלו באשמתו. זאת אומרת, זה לא מספיק רק לזכות הרבים. אם אתה יודע, הבחור הזה, אתה מכיר אותו, זה שסידרת לו את הבחורה, לך תבדוק אם הוא חזר בתשובה. עכשיו, אם הוא חזר בתשובה, הוא מן הסתם עשה תשובה גם על זה, גם הוא היה איתך בתיקון של השובבים על הנידה. אז בסדר, הוא התחרט על זה. אבל אם הוא לא חזר בתשובה, מה תעשה? מה תעשה? איך מתקנים את זה? הבנתם את הקושיה? בן איש חי נשאל, שוט רף פעלים חלק א' יורד היה סימן מ' ד' שאלה ד'. הוא נשאל באחד שהיה מוציא שזל ולימד את החבר שלו איך מוציאים שזל. ועכשיו הוא שואל, החוטא חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה לעצם זה שהוא לימד אחרים, הוא חזר בתשובה לעצמו, הוא עשה תיקון פד, הוא מתחרט, אבל הוא גם לימד מישהו אחר. והוא שאל את הבן איש חי, איך מתקנים את זה? את מה שאני לימדתי, את עצמי תיקנתי, אבל מה איתו שלימדתי אותו? והבן איש חי חילה כמה חילוקים, ובסוף הוא חותם בזה הלשון. אם אלו אשר החטיא אותם, הם עודם בחיים, צריך להשיב אותם בתשובה. וגם משתדל לעשות מצוות שיש בהם זיכוי הרבים, כגון להדפיס ספרים השייכים לאותו עניין, אשר בוודאי ילמדו מהם רבים לדורות עולם, ויעמוד צדקתו לעד, או דבר אחר, כי המזכה הרבים, זכות הרבים תלויה בו. אני שואל, איזה קל הבן איש חי להגיד אם הוא בחיים תחזיר אותו בתשובה? ואם הוא חילוני קליפה לא רוצה לחזור בתשובה, מה תעשה? הבנתם את הקושיה? זה קל אם הוא חזר בתשובה, אבל מה אם הוא לא רוצה לחזור בתשובה? אי אפשר להחזיר אותו בתשובה. הוא עמוק בתוך הסתרה אחרה. מה תעשה? אז קודם כל אתה צריך להתפלל עליו, ולבקש רחמים על כל אותם אלה שהחטאת, ואם הם לא חזרו בתשובה, אני צר לי לבשר לכם, אני לא יודע אם כדאי לי לבשר לכם, אבל אני אמיתי לפי כל הספרים, אני מביא לכם גם ראיות, שער הגלגולים, הקדמה י' א', והקדמה למד, שלא יהיה מנוס, אם הוא ייפטר מהעולם, ויגיע לבית דין של מעלה, והתברר לו שם, שיש אנשים שחטאו בגללו ולא חזרו בתשובה, אז עכשיו נגיד הוא שלם, הוא מתוקן, הוא עדיין מחכה שמה, והם יוולדו בעולם עוד הפעם אותם אנשים, והוא יצא, אפילו יכול להיות שהוא נכנס לגן עדן, אבל עדיין ברקורד יש לו שם הנקודה השחורה, שהיא מונעת ממנו להתקדם בגן עדן, ואחרי שהאנשים האלה ירדו לעולם עוד הפעם, הוא יהיה חייב לצאת מגן עדן, להתעבר בתוכם, מה שנקרא עיבור מחיים, ולסייע אותם לתקן את מה שהם פגמו באשמתו גלגול קודם. זאת אומרת, פתאום מישהו נכנס במישהו אחר, ראיתם הרבה סרטים אני רואה ברוך השם, ועכשיו הוא לא מרגיש את זה, ואז עכשיו בא לו איזה בחורה, ועכשיו יש לו הרהורי תשובה, ומי מכניס לו את הרהורי תשובה? הבחור מהגלגול הקודם. הוא נכנס ביחד איתו לגוף. למה הוא עושה לו את זה? הוא בא לתקן את מה שהוא הכתיע אותו בגלגול הקודם. זה מה שכותב רבנו אריה, אני רוצה לקרוא לכם, שאר הגלגולים. אם איזה אדם יגרום להכתיע את חברו, אף על פי שאין שניהם משורש אחד, צריכים שניהם להתגלגל. הוא מדבר כבר על המעלה, על השלב היותר חריף. לא שהוא יהיה בגן עדן והוא יחזור להתעבר בו. שתיהם יתגלגלו, והוא יחזיר אותו בתשובה, מה שהוא לא יחזיר אותו בגלגול הקודם. ואותו שהחטיאו, ופתאום עכשיו הוא משנה את הלשון, התעבר בו לסייעו. אז זה כבר לא גלגול, זה עיבור. באמת, מכל המפרשים משמע שזה עיבור נשמה, ומה שאמר התגלגל לא דק. לתקן מה שהחטיאו בתחילה, כי כיוון שהחטיאו יש לו שייכות עמו, אף על פי שאינו משורשו, ולכן מתעבר בו לסייע אותו. רבותיי, לפי זה אני רציתי לתרץ את מה שרשי כותב. יומה פעיבה ועמוד א', ארבעה חילוקי כפרה של רבי מתיה בן חרש, היה מחלק אותם בתשובה עם כל אחד ואחד מהם. עשה לא תעשה, כריתות ומיתות בדין וחילול השם. עשה, חזר בתשובה, מתחפר. לא תעשה, חזר בתשובה ויום הכיפורים, מתחפר. כריתות ומיתות בדין, עשה תשובה, יום הכיפורים ויסורים ממרקים, צרות. חילול השם, עשה תשובה, לא מתחפר, יום הכיפורים לא מתחפר, יסורים לא מתחפר, והמיטה תחפר לו. זה מה שכתוב. רש"י מפרש, מה זה חילול השם? חוטא ומחטיא אחרים, רק המיטה מחפרת. מה זה חילול השם? חוטא ומחטיא אחרים, המיטה מחפרת. מדהים לפי רש"י. מה? כי רש"י הולך לפי רבנו הארי. איך זה יכול להיות? אז באמת הוא לא הולך לפי רבנו ארי, אבל בדברים של רבנו ארי זה מסתדר טוב. מה זה חילול השם לפי רש"י? חוטא ומחטיא אחרים. מתי זה מתחפר? במיטה. לפי רבנו ארי זה מסתדר יפה, כי אחרי שהוא ימות הוא יצטרך לחזור בעיבור כדי לעזור לו. למה? כי הוא היה חוטא ומחטיא אחרים, אז בגלל שהוא לא רק חטא לעצמו, הוא גם החטיא אחרים, רק המיטה תחפר. לא בפשט כמו שרש"י מבין עצם המיטה מחפרת, אלא הכוונה כמו רבנו הארי, שאחרי שהוא ייפטר מהעולם, הוא יתעבר בחבר שלו ויעזור לו, ואז רק המיטה תחפר. עכשיו אני חזרתי בתשובה בגיל 20 לדוגמה, איפה הבחור? וסידרתי לחבר שלי בחורה בגיל 16, איך תמצא אותו? בחיים אתה לא תמצא אותו. אני יודע אם הוא חזר בתשובה, אז אני עכשיו פה היום מתפלל עליו שיחזור בתשובה. לא חזר בתשובה. נפטרתי מהעולם אחרי 120, אני בא אומרים לו, תשמע, הבחור לא חזר בתשובה. הוא שם עכשיו יושב באיזה ניו זילנד, עזב את הארץ, הוא לא חזר בתשובה. עכשיו, אם הוא חי, מחזירים אותי בתוכו, זה נקרא עיבור נשמה, לעזור לו לעשות תשובה. אם הוא כבר מת, אז הוא יוולד עוד הפעם בעולם, ואני צריך ללכת שם ולהתעבר בו. זה לא נקרא גלגול, גלגול זה בגוף משלך, עיבור זה בגוף של מישהו אחר, הנשמה שלך נכנסת בו. לעזור לו ולסייע אותו לתקן. וזה מה שרשי רוצה לומר. שלא מתחפר אבון חילול השם. מה זה חילול השם לפי רשי? חוטא ומחטיא אחרים. זה לפי רשי חילול השם. לא מתחפר אלא במיטה. וביארנו את זה יפה לפי רבנו ארי, שרק אחרי המיטה הוא יוכל לתקן את זה באופן מושלם. תבינו שאי אפשר לתקן את עצמך באופן מושלם כמעט בעולם הזה, אם לא סייעת הדשמיה עצומה. עצומה. אדם גזל עכשיו. אני יודע מה? אנשים מלצרים. אתה יודע מה עושים המלצרים ביחד? עושים טיפים. אז עכשיו יש כזה דבר שמחלקים, לא יודע, שטות, אני לא יודע למה עושים את זה. מחלקים את כל הטיפים ביחד. אתם מכירים את הדבר הזה? עובדים כולם ביחד, בקופה, ושמים קוץ באמצע, וכולם, כל הטיפים שמים ומחלקים את זה. למה? יש אחד יודע לדבר, הוא חינני, הוא יודע להעביר את המסר, הוא יודע להיות נחמד, הוא עושה טיפים יפים. ויש אחד עמה. מה תרצה לאכול? בריאה, מה את מלצרית בסנוקר? מה את רוצה? תדברי יפה, תהי נחמדה. עושה בקושי שקל 90. והוא עושה בניירות וזאת היא עושה. אז הוא אומר, זה לא פייר. מכניס את הניירות לפה ומחלק איתה את הקוינטים, מה שנקרא. זה נקרא גזל הרבים. עכשיו הוא לא יודע, זה נקרא גזל, לא הרבים, אבל הוא לא יודע למי להחזיר את זה. אז עכשיו, למי יחזיר את זה? למי יחזיר גזל ולא יודע ממי גזל, יעשה מזה צורכי הרבים. אבל בצורכי הרבים עשיתי לכם על זה שיעור פה, שבצורכי הרבים צריך לדאוג שאותו אחד שגזל, הוא ייהנה מצורכי הרבים. כי מה שאנחנו אמרנו שעושים זיכוי הרבים, יש לפעמים, וזה אחד הכפרות, למי שגזל ולא יודע ממי גזל. אז גם זה מועיל לו לעשות צורכי הרבים, זיכוי הרבים. כותב הרב משה פיינשטיין, ואם הוא יכתוב, או יכריז על עצמו, יכתוב על הספר נתרם על ידי פלוני אלמוני, או יכריז על עצמו לעד כולם, שהוא, נגיד, בבית כנסת אומרים, אנחנו צריכים שס, והוא מרים את היד ואומר, אני רוצה שס, זה לא מועיל לו לכפרה על הגזל שהוא גזל. למה? כי זה צריך להיות שהוא לא נהנה מזה בכלל, וכאן הוא כן נהנה מזה. לא יעזור, גם אם הוא עשה צורכי הרבים, כשהוא רוצה להחזיר את הגזל, זה לא יתחפר עד שיבוא הבן אדם שהוא גזל ממנו וילמד מזה. ובשווי של הגזלה שגזלו אותו. עכשיו, מה הרעיון שזה יקרה? כל כך רחוק. וזה אחד הדוגמאות הקלאסיות שאי אפשר לחזור בתשובה אם לא סייעת הדשמיה, שהשם עוזר לך לחזור בתשובה. אתה יכול לתקן את כל מה שאתה פגמת. בשובבים, להיות עבד השם, להיות... אבל יש דברים שצריך סייעת הדשמיה. ואם אתה החטאת אחרים, אתה צריך סייעת הדשמיה שהם יחזרו בתשובה. ואם אתה גזלת אחרים, צריך סייעת הדשמיה שהם ימחלו לך, או שהם ייהנו מהזיכוי הרבים שאתה עשית, גזל ולא יודע מי גזל יעשה צורכי הרבים. ולכן יש הרבה סעיפים בחזרה בתשובה, מי שבאמת הקיף את הנושא כמו שצריך יודע, שיש הרבה סעיפים בחזרה בתשובה, שאין שום דרך לתקן אם לא סייעת הדשמיה. לכן צריך הרבה תפילות על זה, שהשם יעזור לך, שיהיה סייעת הדשמיה. רבותיי, שאלה מעניינת, ובזה נחתום, מה שנשאל הגאון משני ההלכות, חלק זין סימן נון גימל. היה, אני יודע מה, משה ויוסי, ומשה סידר ליוסי בחורה. משה, המסדר, המחתי, לא חזר בתשובה. אבל יוסי, זה שחטא, כן חזר בתשובה. בשמיים יענישו את משה או לא? הבנתם את השאלה? אני שואל אותה עוד פעם. אני לא רואה הבנה בעיניים. עוד פעם. יש לנו את משה ויוסי. משה סידר ליוסי בחורה, ויוסי חטא איתה. טוב, יוסי הזה חזר בתשובה על כל מה שהוא עשה. ומשה לא חזר בתשובה. האם משה יענישו אותו בעולם הבא על אותה בחורה שהוא סידר או לא? למה? כי כבר אין פגם, הוא תיקן את עצמו, עשה תיקונים, אין פגם. או שמה, זה לא אומר אם יש פגם או אין פגם. הוא חטא, החטיא את החבר שלו, הוא היה צריך לחזור בתשובה עליה לפני עיוור שהוא נתן. מה אתם אומרים, מה הלכה? יענש או לא יענש? זה נראה לי ברור, זה נראה לי ברור שהוא יענש. קידוש עם פי אלף ונזיר חב גימל, אישה אפרם והשם יסלח לה. הגמרא אומרת שמה, כגון שהתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, הוא צריך כפרה וסליחה על עצם המחשבה שהוא רצה חזיר. אז גם כאן, זה שזכית שהחבר שלך חזר בתשובה, אז זכית שהוא חזר בתשובה, אבל אתה על הכוונה להחתיא אותו, גם אתה היית צריך לעשות על זה תשובה. אז המילתא דפשיטא, מה שמעניין יותר, שאם הוא התחתן עם אותה בחורה שהוא עשה איתה עבירה, והם הביאו ילדים, ונראו שתיהם רבנים, וגם היא רבנית, ומחזירים אחרים בתשובה, וכל הם חזרו בתשובה מהאהבה, והעבירה שהייתה התהפכה לזכויות, האם עכשיו משה מקבל קרדיט לקופה שלו? כי אם לא, הוא לא היה את הזכויות האלה בעולם, כי עבירות נפחות לזכויות מהאהבה, חוזר מהאהבה. יקבל משה את הזכויות האלה? אם לא, אני מסדר לו אותה. אז הוא לא היה פוגש אותה, לא היו רבנים, לא היו דתיים, לא היו כלום, אני סידרתי. בסדר, אבל אתה כשסידרת רצית לעשות את זה עבירה, אל תבוא תתייפייף, וממילא בוודאי שהוא יקבל עונש ולא שכר. יש עוד הרבה נפקמינות וסיטואציות מעניינות בכל הסוגיה של מחתי אחרים, ולכן צריך על כל שעל וצעד שאתה רוצה לתקן את עצמך לעשות שאלת רב אחד שמבין, שאדריך אותך בדיוק איך לתקן את עצמך ואיך לעזור לשני לתקן. מי שרוצה לראות בזה יותר ערכות, מרכבות הגמול, סוף מרכבה י' א'. שם הערכתי בכל הסוגיה של מי שפוגם בשורשים של אחרים, לא רק פוגם בשורשים של עצמו, אלא גם של אחרים, ואיך מתקן את זה. הבאתי שם את רבי שאול דואק הכהן, מה הוא כתב בזה, הבאתי שם את רבי יהודה פתאיה, הבאתי שם את הגאון בן איש חי, ועשינו שם פלפול קצת יותר ברמה, לא רציתי יותר מדי לרדת לפרטים, לא לאבד לכם את הריכוז, אבל בהחלט השורה התחתונה שזיכוי הרבים זה דבר עצום, ולך תדע אם זה יחפר לך גם על האבון שהחטאת האחרים, כמו שכותב השלה. ולכן כדאי מאוד לכל אחד, חוץ מהמעלות העצומות שמצאנו בזה, גם לתיקון עצמך כדאי לך לעשות את זה ולזכות אחרים, כי אולי זה מה שיציל אותך ביום הדין, גם את מה שהחטאת את האחרים, תזכה את האחרים. אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, ונרים תפילה לבורא ברוך הוא, שיזכה אותנו לתקן את עצמנו, ולעשות רצונו כרצונו. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר, ניו זילנד, עזב את הארץ, הוא לא חזר בתשובה. עכשיו, אם הוא חי, מחזירים אותי בתוכו, זה נקרא עיבור נשמה, לעזור לו לעשות תשובה. אם הוא כבר מת, אז הוא יוולד עוד הפעם בעולם, ואני צריך ללכת שמה ולהתעבר בו. זה לא נקרא גלגול, גלגול זה בגוף משלך, עיבור זה בגוף של מישהו אחר, הנשמה שלך נכנסת בו. לעזור לו ולסייע אותו לתקן. וזה מה שרשי רוצה לומר, שלא מתחפר אבון חילול השם. מה זה חילול השם לפי רשי? חוטא ומחטיא אחרים. זה לפי רשי חילול השם. לא מתחפר אלא במיטה. וביארנו את זה יפה לפי רבנו ארי, שרק אחרי המיטה הוא יוכל לתקן את זה באופן מושלם. תבינו שאי אפשר לתקן את עצמך באופן מושלם כמעט בעולם הזה, אם לא סייעתא דשמיא עצומה. עצומה. אדם גזל עכשיו. אני יודע מה? אנשים מלצרים. אתה יודע מה עושים המלצרים ביחד? עושים טיפים. אז עכשיו יש כזה דבר שמחלקים, לא יודע, שטות, אני לא יודע למה עושים את זה. מחלקים את כל הטיפים ביחד. אתם מכירים את הדבר הזה? עובדים כולם ביחד, בקופה, ושמים קוס באמצע, וכולם, כל הטיפים שמים ומחלקים את זה. למה? יש אחד יודע לדבר, הוא חינני, הוא יודע להעביר את המסר, הוא יודע להיות נחמד, הוא עושה טיפים יפים. ויש אחד עמה. מה תרצה לאכול? בריאה, מה את מלצרית בסנוקר? מה את רוצה? תדברי יפה, תהי נחמדה. עושה בקושי שקל 90. והוא עושה בניירות וזאת היא עושה. אז הוא אומר, זה לא פייר. מכניס את הניירות לפה ומחלק איתה את הקוינטים, מה שנקרא. זה נקרא גזל הרבים. עכשיו הוא לא יודע, זה נקרא גזל, לא הרבים, אבל הוא לא יודע למי להחזיר את זה. אז עכשיו, למי יחזיר את זה? למי יחזיר גזל ולא יודע ממי גזל, יעשה מזה צורכי הרבים. אבל בצורכי הרבים עשיתי לכם על זה שיעור פה, שבצורכי הרבים צריך לדאוג שאותו אחד שגזל, הוא ייהנה מצורכי הרבים. כי מה שאנחנו אמרנו שעושים זיכוי הרבים, יש לפעמים, וזה אחד הכפרות, למי שגזל ולא יודע ממי גזל. אז גם זה מועיל לו לעשות צורכי הרבים, זיכוי הרבים. כותב הרב משה פיינשטיין, ואם הוא יכתוב, או יכריז על עצמו, יכתוב על הספר נתרם על ידי פלוני אלמוני, או יכריז על עצמו לאט כולם, שהוא נגיד בבית כנסת אומרים אנחנו צריכים שס, והוא מרים את היד ואומר אני רוצה שס, זה לא מועיל לו לכפרה על הגזל שהוא גזל. למה? כי זה צריך להיות שהוא לא נהנה מזה בכלל, וכאן הוא כן נהנה מזה. לא יעזור, גם אם הוא עשה צורכי הרבים כשהוא רוצה להחזיר את הגזל, זה לא יתחפר עד שיבוא הבן אדם שהוא גזל ממנו וילמד מזה. ובשווי של הגזלה שגזלו אותו. עכשיו, מה הרעיון שזה יקרה? כל כך רחוק. וזה אחד הדוגמאות הקלאסיות שאי אפשר לחזור בתשובה אם לא סייעת דשמיא, שהשם עוזר לך לחזור בתשובה. אתה יכול לתקן את כל מה שאתה פגמת. בשובבים, להיות עבד השם, להיות... אבל יש דברים שצריך סייעת דשמיא. ואם אתה החטאת אחרים, אתה צריך סייעת דשמיא שהם יחזרו בתשובה. ואם אתה גזלת אחרים, צריך סייעת דשמיא שהם ימחלו לך, או שהם ייהנו מהזיכוי הרבים שאתה עשית, גזל ולא יודע מי גזל יעשה צורכי הרבים. ולכן יש הרבה סעיפים בחזרה בתשובה, מי שבאמת הקיף את הנושא כמו שצריך יודע, שיש הרבה סעיפים בחזרה בתשובה, שאין שום דרך לתקן אם לא סייעת דשמיא. לכן צריך הרבה תפילות על זה, שהשם יעזור לך, שיהיה סייעת דשמיא. רבותיי, השאלה מעניינת, ובזה נחתום, מה שנשאל הגאון משני ההלכות, חלק ז' סימן נ"ג. היה, אני יודע מה, משה ויוסי, ומשה סידר ליוסי בחורה. משה, המסדר, המחתי, לא חזר בתשובה. אבל יוסי, זה שחטא, כן חזר בתשובה. בשמיים יענישו את משה או לא? הבנתם את השאלה? אני שואל אותה עוד פעם. אני לא רואה הבנה בעיניים. עוד הפעם. יש לנו את משה ויוסי. משה סידר ליוסי בחורה, ויוסי חטא איתה. טוב, יוסי הזה חזר בתשובה על כל מה שהוא עשה. ומשה לא חזר בתשובה. האם משה יענישו אותו בעולם הבא על אותה בחורה שהוא סידר או לא? למה? כי כבר אין פגם. הוא תיקן את עצמו, עשה תיקונים. אין פגם. או שמה, זה לא אומר אם יש פגם או אין פגם. הוא חטא, החטיא את החבר שלו. הוא היה צריך לחזור בתשובה עליה לפני עיוור שהוא נתן. מה אתם אומרים, מה ההלכה? יענש או לא יענש? זה נראה לי ברור שהוא יענש. קידושין פ"א ונזיר חב ג' אישה אפרם והשם יסלח לה. הגמרא אומרת שמה, כגון שהתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, הוא צריך כפרה וסליחה על עצם המחשבה שהוא רצה חזיר. אז גם כאן, זה שזכית שהחבר שלך חזר בתשובה, אז זכית שהוא חזר בתשובה, אבל אתה על הכוונה להחטיא אותו, גם אתה היית צריך לעשות על זה תשובה. אז מילתא דפשיטא, מה שמעניין יותר, שאם הוא התחתן עם אותה בחורה שהוא עשה איתה עבירה, והם הביאו ילדים, ונראו שתיהם רבנים, וגם היא רבנית, ומחזירים אחרים בתשובה, והם חזרו בתשובה מאהבה, והעבירה שהייתה התהפכה לזכויות, האם עכשיו משה מקבל קרדיט לקופה שלו? כי אם לא, הוא לא היה את הזכויות האלה בעולם, כי עבירות נפחות לזכויות מאהבה, חוזר מאהבה. יקבל משה את הזכויות האלה? אם לא, אני מסדר לו אותה. אז הוא לא היה פוגש אותה, לא היו רבנים, לא היו דתיים, לא היו כלום, אני סידרתי. בסדר, אבל אתה כשסידרת רצית לעשות את זה עבירה, אל תבוא תתייפייף, וממילא בוודאי שהוא יקבל עונש ולא שכר. יש עוד הרבה נפקמינות וסיטואציות מעניינות בכל הסוגיה של מחתי אחרים, ולכן צריך על כל שעל וצעד שאתה רוצה לתקן את עצמך לעשות שאלת רב אחד שמבין, שאדריך אותך בדיוק איך לתקן את עצמך ואיך לעזור לשני לתקן. מי שרוצה לראות בזה יותר ערכות, מרכבות הגמול, סוף מרכבה י' א'. שם הערכתי בכל הסוגיה של מי שפוגם בשורשים של אחרים, לא רק פוגם בשורשים של עצמו, אלא גם של אחרים, ואיך מתקן את זה. הבאתי שם את רבי שאול דויק הכהן, מה הוא כתב בזה, הבאתי שם את רבי יהודה פתאיה, הבאתי שם את הגאון בן איש חי, ועשינו שם פלפול קצת יותר ברמה, לא רציתי יותר מדי לרדת לפרטים, לא לאבד לכם את הריכוז, אבל בהחלט השורה התחתונה, שזיכוי הרבים זה דבר עצום, ולך תדע אם זה יחפר לך גם על האבון שהחטאת האחרים, כמו שכותב השלה, ולכן כדאי מאוד לכל אחד, חוץ מהמעלות העצומות שמצאנו בזה, גם לתיקון עצמך, כדאי לך לעשות את זה ולזכות אחרים, כי אולי זה מה שיציל אותך ביום הדין, גם את מה שהחטאת את האחרים, תזכה את האחרים. אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, ונרים תפילה לבורא ברוך הוא, שיזכה אותנו לתקן את עצמנו, ולעשות רצונו כרצונו. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר...